אנחנו ב-48 דברים שהתורה נקנית, והגענו לסוף החצי הראשון. אצל מי שזה מחולק לשתי משניות, זה סוף המשנה הראשונה. אצל מי שאצלם זו משנה אחת, זה סוף החצי הראשון. החצי השני מתחיל בסגנון אחר, המכיר את. אתם רואים? נכון? סיימנו בשבוע שעבר, אחרי שעסקנו ביישוב, במקרא ובמשנה, דיברנו על ששת המיעוטים. דיברנו על זה שתפקידו של האדם הוא להיות במגמת מיעוט בעניינים הגדולים, כדי להיות במציאות של קניין והתרבות בתורה. כדי לקנות אין סוף, אתה צריך להיות במגמת המעטה בדברים שבאופן טבעי הם נפלאים, אבל הם מגרים אותך לקחת אותך אל האין סוף. כלומר, את תאוות האין סוף הם מגרים אותך, סחורה. לכן לא כל המרבה בסחורה מחכים. מי שממעט בסחורה עושה את מה שהוא צריך. אבל החוכמה היא למעט בסחורה ולא לתת לסחורה לסחרר אותך. כי הסחורה בעצם, על שם זה היא נקראת סחורה אגב, היא נקראת סחורה כי הסחרנים מסתובבים. והשאלה מי מסובב את מה? זה מסובב אותך או אתה מסובב את זה? השליטה היא אצלך או שאתה כבר מזמן מסוחרר מהסחורה. זה כל המיעוטים. במיעוט דרך ארץ, במיעוט שינה, במיעוט תענוג, נכון? במיעוט שחוק. והסברנו איך כל אחד מהדברים הוא דבר עצום, הוא דבר אדיר. ולעתיד לבוא שחוק פינו שימלא יהיה בעצם כל הביטוי של גאולה וכו' וכו' וכו'. אבל הכוח שלי היום הוא ביכולת להמעיט. ביכולת לא להיכנס, וכך אני יכול ליצור מציאות של קניין תורה. אחרי ששת המיעוטים, מגיעה הרביעייה החותמת. בלב טוב, סליחה, בערך אפיים, אורך אפיים מנוקד אצלכם? כן, אורך או ערך? ערך. נראה לי שבעברית נכונה צריך להיות ערך אפיים. ערך אפיים ורב חסד, ודאי, וזה גם שם תואר. יש אריכות אפיים, אבל אני לא חושב שיש אורך. אורך אפיים זה... אני לא חושב שזה נכון. ערך אפיים, גם פה מנוקד אצלי. בכל אופן, אנחנו מדברים על מידת אריכות אף. המידה שאנחנו מדברים עליה מוכרת. בערך אפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת הייסורים. זה הדבר... הרביעי והחותם בעצם את החצי הראשון. אתם רואים שפה גם מבחינת הסגנון וגם מבחינת הדברים מתחיל החלק הבא. בלי שניכנס אליו הפעם, אתם רואים כבר את הסגנון. לא ב, אלא עכשיו מתואר את האישיות של קונה התורה. המכיר את מקומו. אתם רואים? המוזיקה השתנתה. השמח בחלקו. העושה סייג לדבריו. אינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב. לא בזה, 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 אלא עברנו שלב. ולשלב הזה נצטרך להיכנס בעזרת השם מתוך הדברים האלה. במובן הזה קבלת האיסורים היא גם חתימה של הרביעייה החותמת, כמו של כל אחד ואחד מהדברים האחרים, וגם של הכל, של החצי הראשון. ערך אפיים... לב טוב, אמונת חכמים וקבלת איסורים. וכמו בכל הדברים שאנחנו רואים במשנה הזאת, אלה לא רק מידות עצומות. אנחנו צריכים ללמוד במשנה הזאת איך המידות האלה עושות את התורה לקניין. תזכרו את העיקרון שאותו אנחנו הולכים איתו כל הדרך. התורה קניין פירושו איך, זוכרים את העיקרון ההלכתי, העיקרון המשפטי, קניין שווה חפץ עובר מרשות מוכר לרשות לוקח כפי שהוא. כלומר, המציאות הקניינית של תורה זה איך אני ממשיך לעסוק בתורה אינסופית ולא הופך אותה למדע סופי, בסדר? לא הופך אותה לעוד מידע נפלא, ואז יש לי המון מידעים וכולם בסוף הסמסטר זורקים עם המחברת. הם גם לא הופכים אותי. הם לא ממשיכים את משה קיבל תורה מסיני. איך התורה נקנית. זו המהות שלנו. ולכן צריך להבין גם את חשיבותן של המידות הללו, אבל להבין איך חשיבותן של המידות הללו, בסדר? כל אחת בפני עצמה, וכולן כאחת שמובילה את השנייה, מובילה אותי לקניין תורה. בסדר? אני יכול לדבר על המידה של לב טוב. רבי יוחנן בן זכאי שלח את תלמידיו לבדוק איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, ורבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב, והוא אמר על המידה הזו, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. נפלא. עכשיו לא באנו לחזור על זה, אלא להגיד שהמידה הגדולה הזאת היא דרך בקניין תורה. בסדר? כלומר זה עוד נקודה. ואותה צריך ללמוד. זה הנקודה של המשנה שלנו. נתחיל מההתחלה. ערך אפיים. וכמובן, הדבר האחרון, אנחנו רואים שיש פה קבוצות במשנה. מיעוט, 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 מיעוט. אנחנו רואים שיש קבוצות, ושיש קשר בין כולן. אבל יש קבוצות שגם בתוכן צריך לראות את החיבור. ערך אפיים, בדבר ראשוני, בפשטות, מתאר אורך רוח, סבלנות. ערך אפיים מופיע ב-13 מידות של רחמים, ערך אפיים ורב חסד ואמת. חז"ל אומרים, ערך אפיים מאריך אף, וגם כאשר יש ענישה חלילה, הוא לא גובה עכשיו, אלא מאריך אף. יש זמן. לעומת כי אז, בפרשה שלנו, יאשן אף השם וקנאתו באיש ההוא, יש ערך אפיים, אריכות אפיים. בפשטות, לימוד תורה, נדבר רגע על התלמיד ועל הרב, על כל אחד משניהם, ואחרי זה נדבר על המהות. בפשטות, כמעט שלא צריך להסביר למה אורך אפיים או אורך רוח, זאת כמעט מידה בסיסית ללמידה. לא הקפדן מלמד. ואם מתחילים לרגע ברב, לא הקפדן מלמד. היכולת לשמור על סבלנות, ומי שעמד בכיתה יודע על מה אנחנו מדברים, היכולת להעביר משהו, ולהשאיר את עצמך כל הזמן בערך אפיים. זאת עשייה אדירה. זאת עשייה אדירה. אני זוכר כמו היום, כדבי נטליה, הייתי ב... נדמה לי בשנתי הראשונה בהוראה, מי שהיה חשיבה מיוחד מאוד לפניי בחורב, הסתובב איתי ככה מחוץ למסדרונות, והיה שם איזשהו מורה שלא השתלט על ה... הוא צעק, הוא צעק שקט! היהודי המבוגר הזה אמר לי, מתי יבינו ששקט לא עושים ברעש? אמר את זה בכזה שלווה, שקט לא עושים ברעש. זה קודם כל נכון, אבל לא ברמה הטכנית המתודית כדי שיהיה שקט, אלא כי כדי שדבר יחדור, הוא חייב להופיע בערך אפיים. הרבה יותר מזה. הדברים שלמדנו בפעם הקודמת הקודמת היו השלישייה, אתם זוכרים, ששימוש חכמים, דיבוק חברים או דקדוק חברים ופלפול התלמידים. ואמרנו שזה לשלושת המעגלים שלי, נכון? אני ביחס לחכמים, אני ביחס לחברים, ואני ביחס לתלמידים. פלפול התלמידים הוא מה שעושה את הרב רב. האובדן של ערך אפיים לא ייצר לך פלפול תלמידים. אתה פשוט מאבד את ה... אתה מאבד את הרצפה, אתה מפיל את הרצפה, ואתה תמשיך להיות צודק, אבל זה לא משנה לאף אחד. כך לא תיקנה תורה. כלומר, הדברים בנויים אחד על השני. כדי שיהיה קניין תורה צריך פלפול לתלמידים. כדי שיהיה פלפול לתלמידים צריך ערך אפיים. כלומר, אתה לא תוכל להגיע לשם אחרת. לא, לא, לשום מקום. מבחינת התלמיד, זה גם כן דבר כל כך גדול. מהר מאוד קשה לך להמשיך לקבל מי שנכנס בך. כי כשנכנסים בך, האגו לא יודע לקבל את זה הלאה. ואתה שורף קשרים. והיכולת שלך לקבל אחר כך תוכחה, כשהיא באה באיזה בום כזה שקיבלת בהתחלה, לא מאפשרת לך להגיע לשימוש חכמים ולדיבוק חברים. וכבר סיכמנו שכל אחד מאיתנו נמצא בשלושת המעגלים האלה. כלומר, אני נמצא בשלושת המעגלים האלה כל הזמן, גם אם אני לא יודע. אם אני לא מתפעל שלושה מעגלים כאלה, זה כנראה מה שמחסר בי את קניין התורה. כלומר, אם אין לי מעגל של דיבוק חברים, אם אין לי, אם הדבר הזה לא מתרחש לי, לא יודע באיזו צורה, באיזושהי דרך, אז יש לי קצר במעגל החשמלי שמייצר קניין תורה. ערך אפיים הוא כלי חיוני, בסדר? ליכולת שלי לקבל תוכחה, באהבה. ליכולת שלי, ליכולת שלי לשמוע, ליכולת שלי להכיל, ליכולת שלי לשמוע כשאומרים לי שאני טמבל. ליכולת להפנים דברים שהם לגמרי אחרים ממה שחשבתי. אז גם במובן של הרב וגם במובן של התלמיד, המושג של ערך אפיים הוא כלי שבלעדיו אתה פשוט לא תגיע לכלום. אבל יש משהו שהוא יותר מזה. ההפך מערך אפיים זה חרון אף, כי אז יאשן אף השם וקנאתו. כעס, חרון אף וכעס. על מי שכועס אומרים חז"ל שהוא משכח תלמודו, והם לא מסתפקים בביטוי הזה, זו גמרא בנדרים, הוא מוסיף טיפשות. סליחה על העברית היפה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל מיני גיהינום שולטים בו. הוספת הטיפשות ושכחת התלמוד הם תוצר של כעס. זה דבר מאוד חשוב מבחינה נפשית. תעזוב רגע עכשיו את המקום של הרב והתלמיד שדיברנו מקודם. עכשיו, האישיות עצמה. ולעניות דעתי אנחנו מתחילים פה רצף של דברים שסיעם הוא קבלת האיסורים, וזה כבר מובן מאליו. בלי ערך אפיים, אפילו לא כדאי להיכנס לסוגיה הזו. זה סתם מיותר. קבלת האיסורים פירושו באהבה. קבלה זה לא אני מקבל. למשל, הלכתי ברחוב וקיבלתי מכה מהברזל. זה לא נקרא שקיבלתי איסור, קיבלתי את הברזל. כלומר, זה גם אם לא קיבלתי, קיבלתי. קבלה פירושו אני מקבל באהבה. אני מקבל זה משהו אחר לגמרי מבום. נגיע לזה בהמשך. ערך אפיים הוא תפיסה שלמה שבו כשמופיע כעס, אני סוגר צינורות. צינורות נסגרים. יש דברים בודדים 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 שחז"ל לומדים את זה מהמקומות הכי רגישים. את זה לומדים ממשה רבנו. הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, שפעם אחת כעס, וכתוב, ויקצוף משה על פקודי החיל, החיל, שהם חזרו ממלחמת מדיין, והוא קוצף עליהם, ומיד אחר כך באים להגיד את הדינים של דיני הגעלת כלים שם. וכשמתחילים את דיני הגעלת כלים, אז כתוב, ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא. שואלים חז"ל, למה ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא? פעם ראשונה שאלעזר מדבר בחייו של משה, ליד משה. למה הוא לא, למה משה לא אומר את ההלכה? וחז"ל אומרים שם בלי להתבלבל, מלמד שכל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. זה קשה להגיד את זה. כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו, מנהלן, אני משה. זאת אומרת, תעזבו לרגע עכשיו את הדבר ככלי. חזרה למהות. ערך אפיים מזכיר לנו במובן החסידי והקבלי את המושג של עריך אנפין. עריך, ערך, זה שהצינור פתוח ואין סתימות. הכעס הוא הסתימה הראשונה, הוא סתימה מרכזית. הוא סתימה שלא מאפשרת לאדם להיות חכם. פסוק מפורש במשלי. כי כעס בחק כסילים ינוח. זה אגב פסוק מדהים. לכעוס ולנוח זה ממש תרתי דסתרי. שלמה המלך אומר, אתם יודעים, בחק כסילים הכעס נח. שם הוא נח, שם הוא שותה קפה, שם הוא מבסוט, הוא בכזה רוגע הכעס אצל הטמבל, אצל הכסיל. זה פסוק מדהים הפסוק הזה. עכשיו לא כתוב שהכסיל הזה הוא כסיל מלידה, מה שנקרא גיבורנר. זה חכם שהפך לכסיל בגלל הכעס. כשהכעס הפך להיות לאשת חיקך, בחק כסילים, כשהכעס הפך להיות למשהו שאתה לא יכול לצאת ממנו. מה אני יכול לעשות? זה מכעיס. מה אני יכול לעשות? תיקח את התרופה הכחולה. מה אני יכול לעשות? תרגע. הבנתי, אני מבין מה שאתה אומר. הכל יפה מאוד. אז כל מיני גיהינום וכל הדברים הדירים האלה מרגישים אותם מיד במידות. אני מדבר עכשיו על המוחין, על החוכמה. הכעס, זוכרים את הביטוי, משקח מהאדם תלמודו ומוסיף טיפשות. הביטוי מוסיף טיפשות אומר שהפירוש בחיי כסילים זה לא שזה נופל אצל הכסיל, זה הופך את החכם לכסיל. ואני מכיר מעט פעמים בביטויים כאלה קשים, זה מופיע על המתייהר, זה מופיע על הכועס, שהדוגמאות זה משה רבינו. זה דבר, צריך אומץ בשביל דבר כזה בחזל. ויקצוף משה על פקודי החיים, מכאן שכל חכם עם חכם וחוכמתו מתעלם, אם תקשר משהו נורא. ערך הפיים. אז ערך הפיים ככלי לכל צד של החבר, של הרב, של התלמיד, בשלושת המעגלים של קניין תורה. וערך הפיים במובן של האמת עצמה, האמת האובייקטיבית. הצינור נסתם כשאתה כועס. זה מה זה?
לסבלנות,
זה גם מתחבר. ודאי, 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 ודאי. חוסר הסבלנות לא מאפשר לי, ואז אני מגיע לתסכול, ואז אני מגיע לכעס. זה מאוד מובן, זה מהלך מאוד מאוד מובן. מאוד מובן. זה קשור למה שדיברנו על ענווה, זה הכל שלב מביא שלב. זה בא מגאווה בסופו של דבר, הרי ממה נובע הכעס? מזה שאני לא מבין איך זה קורה. בסדר? אריך אפי פירושו, אני, מה זה, הביטוי בערך אפי בחזל הוא אריך אפי וגווה דילי. מגיע לי מה שאני צריך לגבות פה. אבל אני ערך אפי. אני לא ממהר לשום מקום. זה הערכה גם של מה שאתה לא מבין. אולי הזמן יסביר את זה. אולי הרוגע יסביר את זה. היכולת להכיל. לכן הביטוי של אריך, של צינור, אגב, מאוד מעניין, המילה ארוך היא גם באה מהשורש של long, ארוך, וגם באה מהשורש של בריא, תעלה ארוכה. עד כדי כך שבברכת החודש, בנוסחאות האשכנזים, יש מקומות בסידורים שכתוב חיים ארוכים באלף, ולא ארוכים בכף, ויש מפרשים ומסבירים חיים ארוכים, חיים בריאים. תעלה ארוכת בת עמי. במובן הזה, אני לא חושב שצריך להיות רופא גדול כדי להבין שהכעס הוא הבסיס של הרבה מחלות. נכון? זו הרגשה הכי פשוטה. כי הוא סוגר את הצינור. זה לא בעיה רפואית, זה בעיה ארוכתית. אני מסביר את עצמי, כלומר, בארוחה, לפי זה זו מילה נפלאה, ארוחת בת עמי, בזרימה, בארוחה, בחף, בארוחה, משהו תקוע לך. אז ברור שיהיה פה...
קצר.
ברור שיווצר קצר, ברור שיקרה משהו. זה לא... האריך אנפין תקוע. ומשהו ייווצר, וכשייווצר משהו, יכולים להיווצר פה כל מיני גיהינום. הדבר הראשון שקורה בארוחה הזאת זה שהמוחים נתקעים. והכעס, זה הביטוי הנוח לדעתי. הכעס תופס שם מקום, כמו מוגלה, כמו דלקת. הוא תופס מקום והוא נח, הוא מבסוט. כמו איזה פרזיט, כמו איזה חיידק, כמו... הוא יושב שם והוא נח, אי אפשר להוציא אותו. ערך הפיים. וכאן הנפקא מינה היא כמובן לקניין תורה. כי כדי שהתורה תהיה רשות מוכר עוברת לרשות לוקח כמו שהוא, אז הדבר הראשון זה להעביר את זה בצינור נקי. אחרי ערך הפיים, שזה פה, מופיע לב טוב. שזה פה. כמו שהנשימה נמצאת בעצם פה, כאן הכל בראש, במוחין, אבל זה מופיע בלב, בסדר? וכששואלים אדם אם הוא נושם או לא, מסתכלים בלב, זה לא נכון. הכל הוא פה, אבל ההופעה היא בלב, זה גם סדר הדברים במשנה שלנו. ערך הפיים יכול להביא אותך ללב טוב. שלמה המלך מבקש בתפילה שלו רק דבר אחד, לב שומע. בשביל מה? לשפוט. קניין תורה. משפט פירושו תורה. אתם יודעים מה זה משפט? משפט זה קניין תורה. כי משפט זה לקחת את התפקיד האלוקי. לשפוט. איך אדם יכול לשפוט? כל הכועס זה עבודה זרה כתוב. אתם יודעים מה כתוב על מי ששופט כערכאות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? מי ששופט שלא על פי הקדוש ברוך הוא? לא רק מי ששופט, אלא מי שהולך לפניו, רש"י בתחילת פרשת משפטים אומר, הרי זה מייקר ומשבח את האלילים. שנאמר, כי לא כצורנו צורם, פרשה הבאה. ואויבינו פלילים. אומרים חז"ל, המושג של אויבינו, האויב הגדול ביותר שלנו, זה משפט שהוא לא אלוקי. אתם יודעים למה? זה מאוד מובן. כל כך מובן. כי הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. אגב, הוא כל כך יודע מה חשבות, שהוא מחשיב הרהור תשובה לתשובה. בא בשר ודם ולוקח לעצמו אלוהות. אם הוא יודע שהוא צינור של אלוקות. אבל אם הוא לא צינור של אלוקות, אם הצינור סתום, זה דבר מדהים. עכשיו, למה? כי הסברה שלו אומרת כך, הסברה שלו אומרת כך, זה נראה לו, זה... אז הוא אל. הוא אל. זה מדהים, אני שמתי לב, זה דבר מאוד מעניין. הסר ממנו יגון ואנחה מופיע רק בהשיבה שופטנו. זה דבר מאוד מעניין. מה, זה, כשלא בריאים, זה לא יגון ואנחה. כשאין גאולה, זה לא יגון ואנחה. כשאין פרנסה, זה לא יגון, רק שם מופיע והסר ממנו יגון והנחה. רק שם. זו בכלל ברכה של משפט, היא ברכה הכי, היא הברכה הרומנטית היחידה ב-18. מלך אוהב. ומה עם אהבת הרפואה, ואהבת הגאולה, ואהבת בניין ירושלים, ואהבת מצמיח קרן ישועה?
היגון והנחה זה...
היגון והנחה פירושו עברית פשוטה. השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. מפני שכששופטינו אינם כבראשונה, זה היגון והנחה. זה לא בגלל ולא אחרי. זה עצמו היגון והנחה. יגון והנחה פירושו הסיטרא אחרא, הקליפה, הבדיחה, שלוקחים את המילה האלוקית משפט, ובמקום שהאלוקים ישפוט, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כי יש אלוקים שופטים בארץ. והתפקיד שלך הוא לבוא בענווה ולהיות צינור שמביא את זה. עם כל המגבלות, אין לו לדיין אלא מה שאין עברות, והוא מברר את מה רוצה הקודש ברוך הוא כאן, ויש לו דיני ראיות, ויש לו ברורים. כשאין את זה, זה היגון וההנחה. אתה יודע למה? כי כשאין ואשיב השופטייך כבראשונה, אז לא יקרא לך עיר הצדק, אלא מיידית כל החורבן. כל תיאור החורבן... ברור. ואז הכל יכול. אז המושג יגון והנחה הוא כיפשוטו ממש. לב טוב, כשלמדנו את זה במשנה בפרק ב', דיברנו על המידה הבסיסית שנקראת לב טוב. הרמב"ם אומר שזה עיקר מסכת אבות, שזה מידת האמצע, והלב מקבל, והלב השומע, והלב שרוצה לעשות טוב, והלב שרוצה לתת, הכל נפלא. עכשיו אנחנו מדברים על זה בקניין תורה. ערך אפיים זה ממש מבנה מדהים כשלומדים את המשנה הזו כמו שצריך. המויכין, הנשימה, גזע הנשימה שבמוח, עכשיו במידות, ערך אפיים, מביא ללב טוב. לב טוב מביא ליכולת לשפוט בין שתיים נשים שמגיעות אל שלמה. לב טוב מייצר מציאות שממנה, זה בכלל לא, זה דבר פלאי, כלומר, היינו מצפים שהוא יבוא עם אינטלקטואל מדהים, עם, הוא חכם מכל האדם, מה הוא מבקש? לב שומע. וכיוון שהוא לב, הוא יכול להעביר את הכל. כי הלב שלו הוא פתוח, כי הלב שלו הוא טוב, כי הלב שלו הוא... זה פלא פלאות, הלב הטוב הוא תוצר של ערך אפיים. זה ממש כמו פיזיולוגיה, כמו שהנשימה עוברת מפה לפה, הפתיחה, בסדר? הפתיחה של, של המציאות האלוקית, שתהפוך אותי לאחד שיכול לקנות תורה, לקנות אין סוף. לקנות מחשבה שלא הופכת אותי לאליל מחשבתי. מחשבה יכולה להיות אלילות נוראית. הערצה שיש לחשיבה. זה יכול להיות יותר גרוע מכל התאוות בעולם. היכולת לעשות את זה כשהצינורות פתוחים. הלבבות פתוחים, המוחים פתוחים, האפים ארוכים. אריך אנפין ולב טוב. זה, אני חושב, הבסיס של הרביעייה הזאת. ואז מגיע הדבר השלישי, שנקרא אמונת חכמים. זה משפט שמשתמשים בו הרבה, וצריך באמת באמת ללבן אותו. מה זה אמונת חכמים? אני יכול להעריך חוכמתו של חכם. אני יכול להאמין למישהו, אבל זה לא קשור לאמונת חכמים. אני מאמין לבעל המכולת שלי, שהוא תמיד נותן לי עודף טוב, והוא מביא את מה שצריך. אני מאמין... מה זו אמונת חכמים? אני מאמין בקדוש ברוך הוא. מה זאת אמונת חכמים? זו שאלה מאוד חשובה. המושג אמונת חכמים. רבי נחמן אגב אומר... בליקוטי מוהר"ן, ממש מתאים למושג של קניין תורה, ליקוטי מוהר"ן בסימן סמך א', בתורה סמך א', יש לו ביטוי מדהים, על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטינו לאור. זה דיבורים שלפני ראש השנה, ותוציא משפטינו. אבל זה שוב משפט, לב שומע. על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטינו לאור, שזה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך פרשת שופטים, ימין ושמאל. כי מכל הלימודים שאדם לומד צריך שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת. שלא יהיה בבחינת משפט מעוקל. וכל זה זוכים על ידי אמונת חכמים. אני מיד אדבר על המושג הזה. רבי נתן בליקוטי הלכות, בעניין של אמונת חכמים תלוי קיום כל התורה כולה. אבל אני עוד לא מבין את המושג. כי אי אפשר לזכות לקיום התורה ולהכיר את הבורא יתברך שמו, כי אם על ידי אמונת חכמים. מה פירוש אמונת חכמים? הוא ממשיך את המילים הבאות, ועליהם אני אדבר עוד שנייה. שהם הצדיקים האמיתיים, שכבר שברו את יצרם, עד שזכו להשיג רזי עולם, להבין ולהשיג את כל המעשה הנעשה תחת השמש. יש פסוק בקהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר הם חיים עודנה וכו'. ושבח אני את המתים שכבר מתו. שואל הזוהר הקדוש, ושבח אני את המתים, מה פירוש שכבר מתו, אלא מה זה מתים שעוד לא מתו? אם מתים, אז הם מתו. זה רק היום יש כל מיני כאלה שמתים לא מתו. אבל פעם העולם היה כזה שהבין שמתים מתים והחיים חיים. זה מוזר, זה סיפור היסטורי.
רואים את החיים, הרחים את המתים.
רואים את החיים, אז מה פירוש המתים שכבר מתו? מה פירוש המילים? כתוב בזוהר הקדוש, תחזיקו חזק, זה פלא פלאות. ושבח אני את המתים, זה פלאי פלאות, שכבר מתו. אומר הזוהר הקדוש, מדובר פה על הצדיקים, שהולך האדם לסובב ולהתפלל עליהם, אצלם. והם המתים שבחייהם כבר מתו. הם המיתו כבר את תאוותיהם. הם היו מתים, עכשיו הם חיים. אתם מכירים את הביטוי שהצדיקים במיטתם קרויים חיים? מסביר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה? כי כל אחד צריך להיות פעם מת ופעם חי. הם כבר מתו. הם הצליחו להמית, את הדמיונות, את החיים המדומיינים, את היצר. זה מה שמעניין אותי באדם אם הוא צדיק אמת. הם הצליחו להמית את האגו הזה, את יצרם הרע לגמרי. הם הצליחו להמית, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים, אשר הם עוד חיים עודנה את אותם יצרים. הם אמנם אומרים דרשות גדולות, אבל הם חיים עודנה בתוך כל ה... ושבח אני את המתים שכבר מתו. וזוהר מופלא. יש לאדמור האמצעי מחבד ספר שנקרא מענה לשון. חסידי חבד כשהם מגיעים לציוני האוהלים של רבותיהם, הם אומרים את המענה לשון. שם מובא הזוהר הזה שהרגע אמרתי. עכשיו מדובר על המושג של להשתתח על קברי אבות, ולהשתתח על קברי הצדיקים, וכל העניין שיש בזה. אבל הנקודה המהותית שם, זה שכשהאדם מגיע אל הקבר, הוא מגיע בעצם כאילו למשהו שהוא מת, והוא אומר את הכאילו מת הזה, זה כבר היה בחיים. לכן ממילא זה יכול לפעול עכשיו בלי מגבלות. ואותו זוהר כתוב, צדיקיה, כיוון דהתפטר מהי אלמה, כשנפטרים מהעולם הזה, השתקח בהי אלמה יתיר מבחיוהי. הם מצויים פה יותר מאשר בחייהם. כי אותם מתים שכבר מתו בחיים, בגלל המציאות, ההשפעה היא מוגבלת. ההשפעה היא מוגבלת. כי כדי שהיא לא תהיה מוגבלת, אתה צריך להשתלב בכל מיני צינורות מתים. אז המתים שכבר מתו בעולם הזה, הם לפעמים אותו צדיק נסתר, אותו אחד שאתה בכלל לא רואה, אותו צדיק שאף אחד לא סופר אותו בכלל, או ההפך. המתים האלה שכבר מתו, זה משהו מדהים, אתם מבינים מה אני אומר? המתים שכבר מתו, במיטתם קרויים חיים. במיטתם קרויים חיים. כאן היו מגבלות, מפני שהמציאות המוגבלת לא מאפשרת למה שהמית את האגו להופיע בלי האגו הזה. איך תתקדם בלי האגו? אבל אם האגו לא רק לא מטריד אותי, אלא הוא לא קיים, אני לא יודע מה אתה מדבר בכלל. אז ברור שצדיקאי הכיוון די התפטר על מה אשתכח בית יתיר מבחיירי. אם הוא צדיק אמת, אז השליחות שלו תהיה הרבה יותר חזקה אחרי חייו. זה יימשך הרבה יותר. זה רק יתפתח יותר ויותר ויותר ויותר. הזכרנו את זה פעם כשלמדנו וכתר שם טוב עולה על גביהם. הזכרנו את דברי הרב קוק על טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. אמרנו שהשם מקביל ליום המוות והשמן ליום היוולדו. כי השמן הוא דבר שאני רואה אותו, הוא צף. מיום היוולדו של האדם, אני רואה מיום היוולדו את מה שרואים, את מה שצף. זה יכול להיות אמיתי, וזה יכול להיות שזה פשוט יסתדר פה. את האמת מהו השם שמונח בפנים, אתה רואה רק אחרי יום המוות. את האמת, 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 יש מתים שכבר מתו בחייהם. זה דבר אדיר. אתם יודעים מה זה אמונת חכמים? זו האמונה שמה שהוא אומר זה מצד שהוא מביא את הדברים מזיכוך, בכלל לא מעצמו. זה לא אני מאמין לך ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. זה עומק המושג לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. הרמב"ן אומר, אפשר שם שנייה אחת חומש דברים תורת חיים, הכחולים. יישר כוח עצום. נקרא שורה אחת ברמב"ן. ראוי הרמב"ן לסמוך עליו בשעת הדחק, יישר כוח. תשמעו, רמב"ן נפלא, רמב"ן אומר, לא, זה בראשית. זה בראשית, דברים. לא, באותו מקום. ישר. זה חזל. אפילו יאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. תודה רבה רבה רבה. אז יש שם דיון. ותשמעו את הרמב"ן מסביר תשובה לשאלה מאוד חשובה. ואם בכל זאת יש טעות? יכול להיות טעות. אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. יש טעות. מה קורה אם יש טעות? אז יש דיון בראשונים. בעל החינוך אומר משפט ידוע. שטוב לשאת טעות אחת, אבל לא לשבור את הסמכות. משפט נפלא, נכון? מערכת צריכה את זה. תשמעו את הביטוי של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. לשון הרמב"ן מדהים. בעניינו אפילו תחשוב בלבך שהם טועים. והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם. אתה מומחה. הם דנים עכשיו על חלב. אם זה חלב או שומן. אתה חלבולוג. אתה מומחה לעניין. אתה כימאי. הם יהודים נחמדים מאוד, יש להם זקן גדול והם צדיקים, אבל אתה מבין בחלב קצת יותר מכולם ביחד. ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה. אבל תאמר כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות שיעשה בכל מצוותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר. זה פלא פלאות שמקום המשפט הוא מקום הקודש. זה לא בגבעה סמוכה. שם, במקום אשר יבחר. ועלית אל המקום. ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יטעו. כשניתנה לי התורה, היא ניתנה לי על משמעות דעתם. אתה אומר שהחלב הזה הוא חלב מבחינה כימית? הוא הפסיק להיות חלב מבחינה כימית, כי הם אמרו שהוא לא חלב. כי כשהקדוש ברוך הוא אמר חלב, הוא התכוון חלב ויה חכמים. ויה, דרך. זהו, זה ההגדרה הכימית חדשה. לא הייתה לך עד היום. עכשיו הוא אומר כך. והוא צריך במצווה הזאת צורך גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים. כל יום יהיו דיונים. והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר, בין שקיבלו פירושו עד מפי עד או שיאמרו כן לפי משמעות, כי על הדעת שלהם הוא נותן להם התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל. עד כאן הסבר כמעט טכני. נניח אפילו שיש טעות, אבל הקדוש ברוך הוא נותן את זה על דעתם, כי אחרת ירבו הדעות ותרבה המחלוקת. עכשיו תשמעו מה הוא אומר. וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. למה? תשמעו, זה דבר חדש, זה לא מה שאמרנו קודם. כי רוח השם על משרתי מקדשו. ולא יעזוב את חסידיו. לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. זה כבר לא הבנתי מה אתה אומר. עד כאן, איך הוא אומר, הכוזרי לחבר, עד כאן דיברת יפה. עכשיו כבר אתה מתחיל פה, עוד מעט תוציא קופה של רבי מאיר ותגיד בזכות הקדושים. זה אני כבר לא מבין בכלל. מה אתה אמרת? התחלת טוב ובאמצע עברת לזה, לא מבין אשתם. זה אמונת חכמים. אמונת חכמים פירושו להבין שיש מתים שכבר מתו. זה לא תלוי בכפתורים ולא בפרק ולא באורך הזקן ולא בעוד כל מיני פוזות, סליחה. זה אמת. יש דברים שאיך אני יודע מה אמת ומה לא אמת. מי שיושב בבית דין הגדול, בסנהדרין הגדולה, במקום אשר יבחר השם, נכון? ומה יהיה כל דור ודור? שאלה גדולה מאוד. אמונת חכמים היא יסוד. כמו שכל אחד זקוק לשימוש חכמים, איך אמרנו? גם אם הוא הרב שטיינמן בעצמו, הוא זקוק לשמש חכמים, כך כל אחד זקוק לאמונת חכמים. ואמונת החכמים הזאת, זה אמונה ב... לכאורה מה זה עושה אחרי ערך אפיים בלב טוב? זה מדהים, זה הכל הקדמה לקבלת האיסורים ואז בזה נגיע. מה זה עושה אחרי ערך אפיים ולב טוב? זה מדהים. ערך אפיים ולב טוב פירושו, איך אמרנו, זה ניקוי הצינורות, נכון? יש מי שהצליחו להגיע לצינורות נקיים, יש מודלים של צינורות זקים, נקיים. עזוב, עזוב, לך למקצוע אחר, קניין תורה לך לא יהיה.
יש להם, מי שמגיע לצינורות,
מגיע
לצינורות נקיים, יש לו תענוג מזה, או שזה לא
קשור
בכלל
לתענוג אישי? או-הו, השאלה היא מה זה תענוג. התענוג עובר לתענוג אחר לגמרי. המושג תענוג, אבל זה מושג לגמרי אחר. זה לא התענוג האישי. רבי הרים עשר אצבעותיו ואמר, נשבע שלא נהניתי מהעולם הזה באצבע קטנה אחת. אז אין. זה עונג במובן אחר לגמרי לגמרי לגמרי. בסדר? זה עונג לא במובן שלנו, שהוא עונג חולף, שהוא עונג שאני תופס בו, אלא זה מושג אחר. זה כמו וקראת לשבת עונג. זה מושג... אז זה שאלה חשובה מאוד. אז לדעתי לכן זה מופיע פה, אני הרבה זמן לא קלטתי מה זה נכנס אלה. ערך אפיים ולב טוב זה פשוט מחלקת צינטור. עד 120 רק בבריאות. מחלקה לצינטור המוחין, הנשימה, עד למחלקה לצינטור הלב וניקוי. ואז באים ומיידעים אותנו במידע נוסף. דעלך... תאמין רק בחכם שאתה מאמין שהגיע לזה, ותאמין שהחכם הגיע לזה. האמונה הזאת במיתים שכבר מתו במיתים שכבר מתו בחייהם. המיתים שכבר מתו בחייהם, זה מושג של אמונה. זה דבר פלא פלאות. זה קשור לאמונה, תודה רבה רבה אורי. זה קשור לאמונה שלי בעצמי. עזוב, אי אפשר לעשות את הניקוי הזה. זה לא... מזה גם באה השאלה בסופו של דבר, הרי גם הניקוי בסוף הוא איזשהו הוא משהו שלי. יש מציאות כזאת. רוח השם על משרתי מקדשו, לא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו, כך הרמב"ן מבין בסוף את אותו סוג. וכל זה מביא לדרגה הרביעית, שהיא החתימה של החצי הראשון, מבחינה מסוימת של המשנה.
הוא רוצה להגיד בעצם שלא יכול להיות שחכמים יתרו. זה מה שהוא אומר. אם להביא את הדברים...
בית דין הגדול...
רוח השם עליהם, ולכן אין להניח לך שהם יתרו. אבל הוא כותב לך בתורה, אפילו...
שאלה מצוינת. אתה שומע את הרמב"ן? זה המושג אמונת חכמים. את לא תסור צריך ללמוד עוד פעם, אבל את אמונת חכמים הבנו. במשנה שלנו אנחנו מחפשים את אמונת חכמים, את המושג הזה. שאגב מופיע רק פה. משתמשים בו היום המון, ומשתמשים בו יותר מדי. כמו כל מושג גדול שמשתמשים בו יותר מדי, אז מקלקלים אותו. אמונת חכמים פירושו שאם הוא אמר, תעזבו אותי משטויות. אמונת חכמים צריך להבין את המושג הזה באמת. זה דרך בקניין תורה, מה, על מה מדובר? על לשבח אני את המתים שכבר מתו. באמת, על מה אנחנו מדברים? גם הרמב"ן, על מה אנחנו מדברים? על בית דין הגדול במציאות ש... צריך להבין את זה, צריך להאמין בזה שזה קיים. לדעת שהניקוי הזה הוא אפשרי והוא טוטלי. ויכול להגיע אדם למדרגה של אמונת חכמים, לכן הוא קורא לזה רבי נתן בליקוטי הלכות שציטטנו מקודם, אי אפשר לזכות לקיום התורה כי אם על ידי אמונת חכמים שהם הצדיקים האמיתיים שכבר שברו את יצרם לגמרי. עד שזכו להשיג רזי עולם להבינו להשיג את כל המעשה הנעשה תחת השמש. כי באמת כל העולם ומלואו מלא רזים וסודות נוראים ונשגבים מאוד. ואפילו מי שאינו צדיק, רק הוא בר דעת אמיתי ומאמין באמת, יכול להבין מרחוק נפלאות הבורא ונוראותיו שהם מלאים בכל העולם. כל אדם מבין, רואה שהדברים מלאים, רזים וסודות וכו'. כי בכולם יש חוכמה וכו' 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 וכו'. והיכולת לקבל את הדברים ולהבין את הנושא של אמונת חכמים, שבכל החוכמות יש פנימיות ופנימיות דפנימיות. ותמיד לראות את הדברים עוד יותר מזוכחים ועוד יותר מזוכחים ועוד יותר מזוכחים. כל זה הקדמה לדבר הרביעי, שהוא הכלי של הכל, והוא השיא של הכל. קבלת האיסורים.
זה ממש מה שהרבי אמר היום על שלישי, על בית הלל
ובית שמאי. שמה? תזכיר לי.
שבית שמאי ובית הלל, שהיה אחד שמחמיר ואחד שתמיד מקל.
כן, 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 התניא של היום, לא הרבי של היום. כן, שמה?
הוא אומר שזה לא בא רק חוץ מהתכונה האישית. זה לא רק התכונה, זה ברור, זה זיכוך של...
טבעיות המידות, זה זיכוך של האדם, זה זיכוך של הכל, זה בדיוק. זה בדיוק, זה אמונת חכמים. להבין שבית הלל ובית שמאי לא דנו פה עכשיו רק באיזה שתי תפיסות, שתי אמרות מדעיות חשובות, וזה קלאסיקה לכל מה שאנחנו קוראים כעניין תורה, כי איך בפועל עובדים על המתודיקה הזאת, ודאי כמו כל מדע. ודאי, אני צריך ללמוד את בית הלל וללמוד בית שמאי וכו', אבל אתה יכול להגיע לאמונת חכמים? אתם מבינים? כלומר, קניין תורה זה עובר מרשות מוכר לרשות לוקח כפי שהוא. שיא השיאים הוא קבלת האיסורים. קבלת האיסורים הוא מצב שבו אתה תופס שבעצם כל מה שאתה עובר הוא מחלקת צנתור שבאה לנקות את הכל. ואתה מקבל את זה באהבה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורת אחד תלמדנו. תראו בפירוש שיש לפניכם, הרב, רשי, בפירוש שיש לפניכם מה הוא אומר על קבלת האיסורים. אתם רואים מה הוא אומר שם על קבלת האיסורים? כי דאמרינן בברכות אשרי הגבר אשר תייסרנו יה אימתי בזמן שתורתך תלמדנו. שהקדוש ברוך הוא מביא איסורים של אהבה לעוסק בה להרבות שכרו לעולם הבא. חז"ל שואלים מה הם איסורים של אהבה ומה הם איסורים שאינם של אהבה. יש להם ביטוי מדהים, שאיסורים של אהבה אלו איסורים שאין בהם ביטול תורה. לא הבנתי את זה אף פעם. מה פירוש? אדם מתייסר. לא עלינו איסורים של גוף, של נפש, של נשמה. אדם מתייסר, ברור שיש בזה ביטול תורה, הוא עכשיו צריך ללכת לרופא. הוא עכשיו כואב לו. מה פירוש? אין בהם ביטול תורה. ביטול תורה זה לא מה שהעולם קורא ביטל תירה. ביטול תורה פירושו, האם התורה עכשיו בתהילה, או רק מתקיימת במדרגות שהיא עוד לא התקיימה אף פעם? ביטול תורה פירושו, יש שם שתי גרסאות בגמרא. האחת אומרת, איסורים של אהבה אלו איסורים שאין בהם ביטול תורה, מול איסורים שאינם של אהבה, והשנייה אומרת, איסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטול תפילה. וגם זה אותו דבר. מה פירוש? כן, הוא רדום עכשיו, הוא לא יכול להתפלל עכשיו מנחה. הוא לא יכול. על פי ההלכה הוא צריך להתפלל תפילה קצת, הוא לא יכול להניח תפילין. מה פירוש? זה לא ביטל תירה. זה לא עכשיו מה קורה עם מנחה של עכשיו. האם זה מביא אותך למקום שבו לי יותר אין כוח להתפלל? וזה מביא אותך למקום שבו פתאום התפילה מקבלת בכלל מוקמות אחרים לגמרי. אתם יודעים מה ההבדל בין ביטול לקיום? אתם יודעים מה זה קיום? קיום זה לא לבצע. דיברנו יותר מפעם אחת. לקיים זה כמו שטר קיום. לקיים משהו זה לתת לו
תוקף.
לתת לו תוקף שעוד לא היה בכלל. ויקום שדה עפרון אשר לאברהם. אומרים חז"ל, אומר רש"י, מיד תקומה הייתה לו. זה שדה כמו כל השדות. זה כבר לא צדק כמו כל השדות. מה קורה בעקבות האיסורים? התורה יש לה תקומה, או התורה בטלה? המושג בטל זה כמו בטל דבר, בטלה אהבה. זו תורה בטלה, או זו תורה מתקיימת? זה דבר נוראי. קבלת האיסורים. זה השיא של ערך אפיים ולב טוב ואמונת חכמים. ברגע שאדם יודע לשבח את המתים שכבר מתו, אתה יודע איך הגיעו המתים שכבר מתו להמית את כדי להיות חיים? אתה יודע איך? כי הם קיבלו את האיסורים. אתה יודע מה מביא לשם? אתה יודע מה התוצאה של סוף הצנתור, ומה הדרך שאיתה הצנתור, כלומר, מה, זה גם המוצא וגם ההגעה, קבלת האיסורים. מושג שלם. בקניין תורה, עוד פעם, לא רק במידות, בקניין תורה. יש סיפור פלאי על השדה חמד. שמעתם על השדה חמד? שדה חמד היה רב חיים חזקי המדיני. מגדולי העולם, הוא היה בחברון. וכתב ספר גדול מאוד, היום היו קוראים לזה אנציקלופדיה, כתב ספר מאוד גדול, הלכתי, יסודי מאוד על כל הערכים בש"ס. השדה חמד. הוא מספר על עצמו. זה מובא בהרבה מאוד מקומות. בשמו. הוא מספר על עצמו סיפור פלאי. אני שמעתי את זה מזמן מרב שלמה שמחה לוין, בנו של רב אריה לוין. יאריך השם ימיו ושנותיו, הבן שעד 120 עוד... ממשיך, הגיס של הרב אלישיב, של רב פועל, בנו של רב אריה. הוא סיפר לי את זה משם, אבל זה מופיע, זה מופיע בהרבה מאוד מקומות. סיפור אישי על השדה חמד, שמתאר את עצמו כמי שלא היה בעל כישרונות מדהימים. בהחלט, היה קשה לו. תפיסה הייתה קשה לו, היו לו... זה עוד היה בחול, והיה בקרין, והייתה שם ישיבה, והוא היה כנראה אהוב מאוד 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 על ראש הישיבה. ולאט לאט, למרות שהוא לא היה תותח בלשון החבר'ה, הוא התאהב על הקהל, והיה מתחבר, זה גרם לקנאה. סיפור מזעזע. והייתה שם משרתת אחת, גויה, שבעסקה איתה, מי מן הצדיקים הצליחו לייצר עלילה מכובדת על השדה חמד. והסיפור היה היא הלכה וסיפרה בעצמה. שהיה איתה דברים הכי נוראים שיש. הרב מגיע למסקנה, זה היה שבר אדיר במקום, זה היה שבר עצום בכל המקום. והרב קורא לשדה חמד, אחרי שהוא כמובן אותה מפטר מיד, ואומר לשדה חמד שההיגיון אומר שיברח כמה שאתה אומר. יהודי, צעיר עוד, אבל תיאור על עצמו. אחרי זמן לא ארוך, היא איבדה את מטה לחמה, וכנראה נכנסת למרה שחורה, ובשלב מסוים היא מגיעה אל השדה חמד. היא מגיעה אליו, והיא באה לבכות לפניו, שהיא מרגישה שכל העונשים שלה זה בגלל שהיא שיקרה ושיתפה פעולה. שלא היה כלום, שהיא ניפחה, שהיא... משהו שלם. והיא רוצה שהוא... היא רוצה ללכת ולהגיד את זה. והוא אומר לה שהוא מבטיח לדאוג שיחזירו אותה לעבודה, אבל שיש לו תנאי שהיא לא אומרת אף מילה על כל הדיל הזה, כדי שהרמאי ההוא לא יתבזה. ואם היא אומרת, הוא לא עומד בהתחייבות שלה. וכך היה. היא חוזרת, ולא אומרים כלום. שנים לקח עד שהעסק הזה נרגע. ואז ליחמד אומר, שאחרי ההחלטה הזאת, ואחרי הקבלה, של הדברים, נפתחו לו מוחים שלא היו לו מעולם בתורה. פלא פלאות. מדבר על קניין תורה, שזה היה כל הסיפור עכשיו. פתיחת המוחים, משתמש בביטוי, נפתחו מוחים שלא היו לו מעולם בתורה. וכל מה שיש, דיכם את זה משם. זה גבל. לכן היו דברים יפים. זה היה אור מסוים, פמון. דרשן חשוב, היה יפה. כל מה שנפתח התחיל רק שם. זו הבנה מאוד מאוד יסודית. כי אם קניין תורה פירושו, שאני קונה אור אין סוף, ומנסה להשאיר אותו כמות שהוא, והוא נשאר כמו שהוא, קבלת איסורים אומרת, שאני לא מבין בעולם הזה ועולם הבא. ויש דברים שאני משלם בעולם הזה, ויש עולם אחר לגמרי. שיש אנשים שיש להם, איך אמר אריאץ, שיש אנשים שיש להם קודש ברוך הוא אחד ושני עולמות. ויש אנשים שיש להם עולם אחד והרבה הרבה אלילים. ולכן קבלת האיסורים זה גם סגירה של כל החלק הראשון. יכולה להיות עריכת שפתיים ושמיעת אוזן ותלמוד ובינת הלב, אבל כשזה בא אצל מי שיודע לקבל את האיסורים, זה כבר מוכין אחרים. זה אמירה אחרת, זה אותם שפתיים, אבל זה לשבח אני את המתים שכבר מתו. זה המושגים האלה, וזה מסתיים החלק הזה של המשנה, והחלק הבא של המשנה זה בעזרת השם בשנה הבאה. בעזרת השם, השתבח שמו לעד בין כסה לעשור. שנזכה בעזרת השם לקבל בשמחה, רק שמחה. רבי